הכל חי אונליין, 93fm.co.il.
סמוך לגבול בצפון רמת הגולן, מצהל נמסר כי זו הייתה פגיעה בצד הסורי. כתבנו לענייני צבא ותכון קובי פינקר מעדכן כי ברוך השם לא היו נפגעים ולא נגרם נזק בצד הישראלי, וככל הנראה מדובר בזליגה מהלחימה הפנימית בסוריה. לפני מספר דקות נשמעה אזעקת צבע אדום בעיר אילת. אזרחים דיווחו כי שמעו פיצוצים, וכעת הכוחות בשטח בודקים האם הייתה נפילה. האם פרשת הצוללות תהפוך לחקירה? הערב דווח כי הבדיקה בעניין רכישת הצוללות, המכונה פרשת 3000, עלולה להפוך לחקירה שבה יחקרו באזהרה עורך הדין דוד שמרון, פרקליטו של ראש הממשלה נתניהו, איש העסקים מיקי גנור ומפקד חיל הים לשעבר, האלוף במילואים אליעזר צ'ייני מרום. ראש הממשלה נתניהו לא חשוד בפרשה בשלב הזה, ואין כרגע כוונה לחקור אותו במסגרת התיק. כביש 4 באזור מחלף מורשה ומחלף גאה נחסם מחמת דקות הערב בשל הפגנות של כמה צעירים נגד הגיוס לצה"ל. כתבנו בנצי לזירוביץ' מעדכן כי המשטרה עצרה 3 מפגינים וכעת הכביש פתוח לתנועה. ראש הממשלה בנימין נתניהו הנחה הערב את משרד החוץ לנזוף בשגריר הבלגי. ההנחיה הגיעה בעקבות פגישתו היום של ראש הממשלה הבלגי שאר מישל עם ראשי הארגונים שוברים שתיקה ובצלם. בהודעת לשכת נתניהו נכתב כי ממשלת בלגיה צריכה להחליט אם היא רוצה לשנות קו או להמשיך בקו האנטי-ישראלי. כתבנו הפוליטי איתי גדסי מציין כי מוקדם יותר הנחה נתניהו לקדם חקיקה שתמנע מימון של ממשלות זרות עבור עמותות הפוגעות בחיילי צה"ל. גורם במערכת המשפט בצרפת מעדכן כי המחבל שתקף חיילים במוזיאון הלובר בפריז בסוף השבוע האחרון אמר למשטרה כי לא קיבל הוראות מארגון המדינה האסלאמית דאש, אלא רצה לפגוע בציורים במוזיאון כדי לנקום בשם העם הסורי, כלשונו. בפיגוע נורא ונפצע מחבל באורח קשה לאחר שניסה לתקוף חיילים באמצעות מצ'טה וקרא קריאות גנאי בערבית. בית המשפט הפדרלי לערעורים בארצות הברית הודיע כי לא יפרסם הלילה את הכרעתו בעניין הצו הנשיאותי שאוסר על כניסת תושבים משבע מדינות מוסלמיות. כתב חדשות החוץ שלמה ריזל מזכיר כי מוקדם יותר האשים טראמפ את בתי המשפט בטענה שהם פועלים ממניעים פוליטיים. תחזית מזג האוויר מיד.
התחזית בחסות
קרם גוף לחוט מוגברת של קרמה לאור יבש במיוחד, מואשר בחמאת שיעה לטיפול אינטנסיבי והקלה מיידית.
הלילה יתכנו גשמים מקומיים קלים בצפון הארץ ובמרכזה, שצפויים להמשיך עד מחר בצהריים. הטמפרטורות ירדו ויחזרו להיות רגילות בעונה.
התחזית בחסות
קרם גוף לחוט מוגברת של קרמה לאור יבש במיוחד, מואשר בחמאת שיעה לטיפול אינטנסיבי והקלה מיידית.
עד כאן חדשות כל חיים.
כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי,
כל חי תמיד איתי. נפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה ויושב ראש מרכז הישגים.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9, 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77, 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
שלום, ערב טוב לכל המאזינים, ערב טוב למנדי אור ואשר ודוד זרובבלי שאיתנו כאן באולפן, ואנחנו רוצים להתחיל את התוכנית שלנו בנושא הלחץ. בלחץ האדם סובל מפגיעה באיזון בחיים שלו. ישנו אירוע או זמן מסוים בחיים שהאדם חווה את האירוע כמסוכן, כמאיים. אולי לא יהיה לו יותר כסף, אולי הבריאות שלו תיפגע, אולי משהו במשפחה לא יהיה יציב. מצד אחד, האדם זקוק לשינויים, לגיוונים בחיים שלו. יחד עם זאת, שינויים גדולים מדי, מעוררים לחץ, כי הם מעוררים הרגשה של חוסר אונים, חוסר יכולת להתנהל עם המצב החדש, בגלל שהאדם בטעות מאמין שאי אפשר והוא לא יצליח להתמודד עם האתגר החדש. האדם בזמן לחץ מגיב, חי ומתפקד, לא ברמה הרגילה שלו. לדוגמה, אם הוא מרגיש לחוץ ומתוח, הוא ממוקד הרבה יותר בבעיה. הוא מנפח אותה, הוא מעצים אותה. למה? הנפש מרכזת את עיקר הכוח שלה והמשאבים בבעיה החדשה. כך האדם, במקום לתפקד כרגיל, לדוגמה בזמן רגיל, הוא מתעסק בכמה דברים במהלך היום, שעה אחת בנושא אחד, שעה אחרת בנושא אחר. כשהוא לחוץ, הוא ממוקד אך ורק בבעיה אחת עם הרבה יותר מדי אנרגיה וזמן, כי הוא מנפח את עוצמת הבעיה ומעניק לבעיה יותר זמן, מרץ, משאבים. כך הוא מרכז את עצמו סביב הדבר שהוא לחוץ ממנו. זה גם בא ידי ביטוי בצורה גופנית, בקצב פעימות הלב, שהקצב עולה, מהירות הדופק, לחץ הדם. יש אנשים שנוטים יותר מאחרים להיכנס ללחצים. ולמה? לא פעם הם מפרשים את הכישלון כדרמטי יותר עם משהו באמת. לדוגמה, אדם נכשל בתחום מסוים, או אפילו הוציאו עליו שם רע. הוא מעניק לזה משקל יותר ממה שזה באמת. הוא מאמין שזה אומר שהוא לא טוב, שהוא לא יעיל, שהכישלון ישפיע על המשך החיים שלו בצורה מהותית לכל אורך הדרך. אדם נכשל בתחום מסוים, הוא מאמין שהכישלון מעיד שהוא כאדם הוא כישלון בכל תחום, וזה בשונה מאדם. עם גישה יותר חיובית, אדם כזה יאמר, נכון, נכשלתי, אבל זה זמני. נכון, נכשלתי, אבל זה חד פעמים. וגם אם זה קשה מאוד, אני אשתפר. אני אעשה יעיל וטוב יותר. לאנשים יהיה קל יותר להתגבר על קשיים, אפילו טראומות, אם הם יצליחו למצוא לטראומה משמעות. ומה הכוונה שאדם מוצא למשבר, לטראומה, לקושי, הוא מוצא משמעות? הרבה אנשים שוב ושוב חוזרים ואומרים את המילה משמעות. אדם צריך שתהיה לו משמעות לחיים. אם יש לו, אז הוא יכול להתגבר על הרבה קשיים. אם יש לאדם את הלמה, הוא יכול לעבור כל איך. אם יש לאדם את הלמה, את המטרה בחיים שלו, הוא יכול להתגבר על כל איך, על כל תנאי החיים. שזה בהרבה מאוד מקרים נכון. אבל השאלה היא, מהי משמעות ואיך האדם מעניק לזה משמעות, לאירוע, למשבר? בואו ננסה להיכנס לפרטי ההגדרה של הנושא הזה שנקרא משמעות, ועל בסיסו להבין את היכולת להתמודד עם לחץ, משבר, מצוקה. אם לדוגמה פיתרו מישהו מעבודה, הוא היה מקבל בעבודה הזו משכורת גבוהה, לדוגמה 6,000 שקל בחודש. וזה מצוין, כעת פיתרו אותו מהעבודה הזו, ובעבודה שהוא מקבל משכורת גדולה יותר, 7,000 שקל בחודש. איך הוא מרגיש? הוא מרגיש נהדר, יש משמעות לפיתורים. למה? כי זה מוביל אותו למקום חדש. הוא לא היה מגיע ללא הפיתורים ל-7,000 שקל בחודש. רק אחרי שפיתרו אותו הוא הגיע ל-7,000 שקל בחודש. לפני כן, 6,000. אם כן, מהי משמעות? משמעות היא יכולת לראות את העתיד כהמשך להווה שלנו. כלומר, היום פיתרו אותי ומחר אני מוצא עבודה טובה יותר. יש משמעות לפיתורים. למה? כי מצאתי מענה יותר טוב ממה שהיה בעבר שלי. ברגע שמצאתי משהו יותר טוב ממה שהיה בעבר, זאת אומרת שמצאתי משמעות למשבר. על בסיס זה אפשר להמשיך הלאה. אם האדם פוטר מעבודה טובה, וכעת יש לו עבודה פחות טובה, היה לו עבודה, הוא היה מרוויח שם 6,000 שקל בחודש. עכשיו פיתרו אותו, הוא מרוויח 4,000. מבחינה כלכלית הוא לא מוצא משמעות למה שהוא איבד. אבל אם בעקבות הפיתורים מהעבודה הטובה שלו, הוא יהיה אדם ענב יותר, שלב יותר, נמרץ יותר, עם יותר מרץ, יותר משפחתי, יותר לומד תורה, יותר מכל דבר שיכול להיות, שהיה לפני כן כאשר הוא היה בעבודה הראשונה. אז בעבודה השנייה הוא מקבל פחות כסף, אבל הוא גילה בעצמו תכונות חדשות. הוא גילה בעצמו יכולות חדשות, הוא גילה משהו חדש באישיות שלו. ברגע הזה שאדם מוצא משהו חדש באישיות שלו, הוא מוצא משמעות למשבר, על ידי שמשהו חדש בחיים שלו, באישיות שלו, יקרה בעקבות המשבר. ברגע שאותו דבר יהיה, אז הוא הגיע אל הרגשת המשמעות. אז אם כן, אמנם זו לא משמעות כלכלית, אבל זוהי משמעות ברמת האישיות, האופי של האדם, וכך הוא מעניק לעצמו משמעות. זה מה שהאדם אמור לעשות כשיש לו משבר, כך אומר הרמב״ם, שאסור לאדם לומר על מקרה רע, רחמנא ליצלן, שקורה שזה מקרה. אם יאמר האדם חלילה שזה מקרה, אז הרמב״ם אומר, הקדוש ברוך הוא יחזיר וייתן לו עוד מקרה. הוא מביא לכך מקורות מהתורה פרשת כי תבוא. ולמה? כי מטרת המשבר היא לעורר את האדם לחשבון נפש. אפילו אם הוא רואה שקרה משהו לקרובים אליו, לא אליו, אז כבר הוא צריך להעניק לזה משמעות. מה זה אומר עליי? מה זה אומר מבחינתי? איפה אני צריך להשתפר? זו ההגדרה של היכולת להעניק משמעות למה שקורה לאדם. אנחנו נרצה לגעת בעוד כמה נקודות שקשורות אל נושא הלחצים, הקשיים, ההתמודדויות, וגם נרצה להתייחס לשאלותיכם. אנחנו נצא להפסקה קטנה, ומיד לאחר מכן, אחרי הפרסומות, נחזור אליכם אל הנושאים האלה ואל נושאים נוספים נוספים, נושאים נוספים, שאלותיכם. הפסקה, ובעזרת השם מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477 03-616-4477. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il. השירים שאהבנו, הלעיתים הגדולים מכל הזמנים.
רגע, שכחת לומר מי מגיש?
לא צריך מגיש, המוזיקה הכי טובה, בלי דיבורים ובלי סיפורים. ימים שני, שלישי ורביעי, בשש בערב, כאן בקול חי.
שני של השוחו של לוחדנס.
בליל שישי הקרוב מדברים על חינוך. המרצה ואיש החינוך הרב אברהם ברזילאי בתוכנית מיוחדת על ט"ו בשבט וחינוך, משמעות חלוקת התעודות והיחס הנכון של ההורים והתלמידים, בהשתתפות רבנים ואנשי הוראה. ליל שישי חינוכי, יום חמישי 10 בלילה, כאן בקול חי.
מנהל מוסד, האם המוסד שלך בטוח? איחוד הצלה משיק את מיזם המוסד בטוח בכל רחבי הארץ במטרה להנגיש ציוד רפואי מתקדם לכל מוסד ובכל בית ספר. לפרטים צלצלו 053-310-8793 053-310-8793.
יש לכם דלתות פנדור בבית?
פנדור, חברת הדלתות הגדולה בישראל.
נו, איך אתה?
טעים, לא?
אתם תברכו עליו.
שהחיינו, פריגת מתחדשת בטעמי הדרים נפלאים, מיקס הדרים ומיקס השקוליות, והטעם אתם תברכו עליו. פריגת, בטבע שלנו.
על המבצע הזה אתם חייבים לשמוע עד הסוף. מבצע חוב סוף.
יש לכם כנסות שצברו פיגורים? יש לכם הזדמנות לעשות להם סוף ולשלם פחות. המרכז לגביית כנסות ברשות האכיפה והגבייה במבצע חד פעמי. 40% הנחה על יתרת החוב. אל תיתנו לחוב להמשיך לצמוח. המבצע עומד להסתיים. לתשלום פנו לסניפי הדואר או לאתר רשות האכיפה והגבייה או התקשרו לכוכבית 35592. רשות האכיפה והגבייה. סוף טוב לכל חוב. המבצע כפוף לתנאים.
מהפכה ברפואת השן בהנהלת דוקטור יגאל ניאזוב. בואו להכיר את החדשנות והטכנולוגיה בתחום רפואת השיניים. שתלים איכותיים בסריקה ממוחשבת ללא מדידות כואבות, ברמת הדיוק הגבוהה ביותר ובמחירים ללא תחרות. והאיכות? זירקוניה, הכתר המתקדם והאיכותי ביותר. חייגו עוד היום לרפואת השן 03-619-2885.
רוצה פאה נוחה, קלה, נושמת? פאה חלקה, גלית, מטולטלת ומעוצבת? רמי גוזר את מחירי הפאות בחצי. לחבוש וללכת. סייל ענק בפאות רמי. מ-1,500 עד 3,500 שקלים. ב-12 תשלומים ללא ריבית. פאות רמי. לחבוש וללכת. ז'בוטינסקי 12 בני ברק. 03-73-11-620.
חדש.
מהפכה.
עכשיו חדש, מהפכת מחירי המשקפיים של ישראל יוצאת לדרך, ורק במשקפיקס. כל המשקפיים בחנות, מ-50 ועד 100 שקלים בלבד, כולל התשעות. ארונוביץ' 10, מרכז רימונים בני ברק.
משקפיקס.
ועכשיו חדש, סניף נוסף ברחוב יקותיאל אדם 2, פסגת זאב ירושלים.
משקפיקס.
התשעות 6, הצילינדר 2.
משקפיקס.
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה, בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
ביום חמישי מתחילים בוקר חדש. יוסי אליטוב ואריה ארליך בתוכנית אקטואליה חדשה. סיכום השבוע החולף עם אנשי ואירועי השבוע בשילוב פרשנות מרתקת בזווית תורנית וייחודית. חמישי בשניים, כל יום חמישי, דקה לשמונה, רק כאן בקול חי.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477 03-616-4477. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
שלום, ערב טוב.
שלום.
שלום וברכה.
הלו?
כן, שלום וברכה.
שלום כבוד הרב. אם הרב יכול לענות לשאלה ש... אני בן 42 עוד מעט, ואני כן. נורא שוכח את הדברים.
כן.
קשה נורא להתרכז על הדבר המסוים, על הספר, על ה... כתמיד חולפות למחשבות שונות.
כן. מחשבות, כאשר אתה אומר, חולפות לך בראש מחשבות שונות. הכוונה מה?
כן.
מחשבות של דאגה, של לחץ, סתם מחשבות, איזה מחשבות?
של דאגה ושל לחץ, של מה יהיה לעתיד לבוא.
הבנתי. אז בעצם... את אומר שהבעיה היא בעיה של ריכוז, אבל בעיית הריכוז, אם אני מבין, היא תוצאה. היא תוצאה של דאגה. כלומר, יש ריבוי של דאגות, והן אלה שלא מאפשרות. זה כוח הדאגה. הדאגה יש לה כוח שהיא גורמת לאדם להשיח דעת מהדברים שהוא מעוניין ורוצה לעשות אותם.
כן.
אז בעצם, אז אנחנו היינו צריכים לדבר. הנושא הדאגה, בואו ניקח דוגמה. לו יצויר, היינו מצליחים להוריד לך את הדאגות ברמה של 50%. לא משנה כעת איך. נגיד שהיינו עושים דבר כזה. האם נראה לך שהיית מצליח להתרכז יותר כאשר אתה רוצה להתרכז?
כן, בהחלט.
הבנתי. הדאגות האלה הן במהלך כל היום, באמצע היום, סוף יום, מדי פעם, פעם בשבוע.
כל היום.
כל היום.
במיוחד בזה שאני עייף.
כן. אז כלומר, בדרך כלל בבוקר זה פחות, במהלך היום בערב יותר.
נכון.
הבנתי. מה, לדוגמה, מה יכול להיות נושא הדאגה?
דאגות של... אני גרוש, מה קורה עם הילדה, מה קורה עם העתיד.
הבנתי. לגבי מה שאתה אומר, מה קורה עם הילדה. אתה בקשר עם הילדה, רואה אותה, כמה רואה אותה?
הקשר הוא מאוד מתוח.
בינך לבין...
בגיל ההתבגרות.
הבנתי. בגלל שבגיל ההתבגרות אז הקשר הוא מאוד מתוח, ולכן אתה שואל את עצמך, מה יהיה בקשר שלי עם הילדה, לדוגמה?
כן.
בסדר. עכשיו, אתה רואה אותה, אתה פוגש אותה, פעם בכמה, כלומר, במהלך השבוע, מדי פעם, יוצא לך לפגוש אותה?
אולי פעם אחת, לפעמים זה פעם שבוע וחצי.
והיא בקשר טוב עם גרושתך?
כן.
הבנתי. וזה שהיא בקשר טוב איתה מבחינתך, זה טוב או לא טוב?
בקשר טוב עם הגרושתי זה טוב, ודאי שזה טוב.
כלומר, אין איזושהי הרגשה שאתה מרגיש שהיא מסיתה אותה, את הבת שלך נגדך. מצוין. אז מה שנשארנו, לראות מה אנחנו יכולים לעשות בשביל לחזק את הקשר בינך לבין הבת. כבר כמה שנים אתה מרגיש שאין לך קשר טוב עם הבת שלך, שוודאי זה דבר שהוא מעורר דאגה ופחד.
שנה וחצי.
ובאת, בעצם כבר שנה וחצי אתה נמצא במצב שבו אתה בדאגה, מה יהיה עם הבת, מה יהיה הקשר איתה, מה הכי גרוע שיכול להיות שלא יהיה לך קשר איתה. אז אופציה אחת ישנם, שלא יהיה לך קשר איתה. זה האופציה הגרועה ביותר שיכולה להיות. בין לבין יש עוד כל מיני אופציות שיכולות להיות. עכשיו, אנחנו נרצה לשאול, על בסיס איזה מסקנה, כיום, בשלב הזה, אני רואה שלא יהיה קשר גם כן בעתיד. כלומר, מה קורה היום ביניכם? היא לא מדברת, היא לא רוצה להתייחס, היא לא רוצה להיפגש, כאשר נפגשת היא... מתוחה וזה כאילו נראה שהיא רוצה ללכת, או באמת רוצה ללכת. מה קורה בקשר שהוא נראה מתוח?
מתוח התחטפות, לא רוצה להיפגש.
מה קורה שם בקשר? הבנתי, מה קורה? הבנתי, בסדר.
מתח בדיבור.
מתח בדיבור שלה. הבנתי. מה קורה, אולי לפני שנשאל את השאלה, אולי אני אומר משהו, יכול להיות שבמהלך השיחה שלך איתה, היא מרגישה גם כן את המתח שיש לך, שזה בסדר, אין פה האשמה חלילה, את המתח שיש לך, שמה אני אאבד אותה ואני לא אהיה בקשר עם הבת שלי, אז המתח הזה הוא גם מוביל אותך אולי לשאלה, מה שלומך, מה היה, איך היה, כל מיני שאלות, ואולי חווה את זה כחקירה, או דברים בסגנון הזה, והיא חווה את זה במתח מסוים, ואז לכן היא גם מגיבה בצורה הזו. אני חלילה לא מאשים אותך, אני רק מנסה יחד לראות איפה אנחנו נמצאים על מנת, שנוכל לתת מענה בקשר שלך עם הבת, יהיה לנו אז קל יותר עם נושא הדאגות, ואז עם השאלה הראשונה ששאלת, נושא הזיכרון. סליחה, המיקוד, ההתרגזות. בקשר שלך עם הבת שלך כאשר אתה נפגש, מה יש שם שמוביל אותה לחוצפה, או אני אשאל ברשותך שאלה אחרת, מה נראה לך? אם היית יכול לעשות, אתה לא חייב לעשות מה שאני אשאל כעת, אבל מה נראה לך? אם היית יכול לעשות, היה גורם לה להרגיש יותר בנוח. אני סתם אומר דוגמה, נגיד הייתי נותן לה מה שהיא רוצה, הייתי יותר... נחמד, צוחקים, אני לא יודע מה, אני סתם הבאתי דוגמאות, אבל תיתן אתה לדוגמאות שלך. מה נראה לך אם היה קורה בקשר, היה לה קל יותר בקשר איתך, היה קל יותר בשיחה?
אם הייתי מוריד ראש, לפני הצעקות, הייתי מוריד ראש והייתי חושב למה זה מצב רוח רע.
למה אתה מכניס אותה למצב רוח רע?
יכול להיות שהיא כבר מגיעה אחרי בית ספר, המצב רוח רע, ויחסים עם החברות.
יש לה יחסים טובים עם החברות שלה?
באמת היא גם מספרת.
והגרושה, אשתך לשעבר, מה איתה? היא יודעת אם יש לה קשרים טובים או לא, או שגם לה היא לא מספרת?
אני לא יודע, מן הסתם, לא יודע, יכול להיות.
הבנתי. טוב, אז היא מגיעה עכשיו, היא מגיעה מבית הספר, והיא ככה טיפה כועסת, והיא מתוחה, אנחנו לא יודעים למה, האם זה בגלל הבית ספר, או לא בגלל הבית ספר, וכאשר היא מגיעה הביתה, והיא מדברת איתך, אז היא נמצאת במצב של לחץ, כמה זמן? 5 דקות, 10 דקות, חצי שעה, כמה זמן אתם נפגשים? כמה שעות? במהלך כמה שעות? כמה זמן היא לחוצה? בהתחלה, באמצע, בסוף?
באמצע.
הבנתי. מה קורה אחרי?
בסוף כבר אני כבר אין לי סבל של הטבים, ואז אני כבר גם כן מתחיל
להתפרד. אתם נפגשים אצלך בבית?
פעם אני נפגשים אצלנו בבית, אני נפגשים בחוץ, גם בפנימייה.
בת כמה היא?
13.5, עוד מעט 14.
עוד מעט 14.
חודש אדר הגיע 14.
הבנתי. יכול להיות שכדאי לעשות מפגשים בצורה שהיא תהיה קצת שונה. ומה זה אומר? אם היינו מצליחים, ותכף נראה גם איך נעשה את זה, אבל קודם כל נגדיר עצמנו איזושהי מטרה. אם היינו מצליחים לא למנוע ממנה בבת אחת, תגובת הכעסים שלה, כי לא נצליח בבת אחת, כי זהו, היא כבר התרגלה לזה, היא כבר 1.5 שנים, כשהיא מגיעה, היא כועסת, מתעצבנת, מאשימה. יכול להיות שיש לה משהו גם כן בלב. יכול להיות שהיה לה קשה מאוד עם נושא הגירושים. פעם דיברתם איתה על זה?
ניסיתי לדבר, אבל לא מספרת שום דבר. היא סגורה, לא סגורה. אמרתי לה, אפילו אם גרשנו, אני אוהב אותך מאוד מאוד. וזה ככה קצת נרגע, אבל עוד הפעם התחיל להתפרץ.
ואז התפרץ מה? היא אמרה, למה התגרשת? משהו כזה?
כאילו התחלתי לספר, אבל לא רוצה לשמוע.
תראה, אני לא יודע מה התחלת לספר, אבל חשוב מאוד שאם מבחינתה לא תשמע סיפור בסגנון של אמא אשמה ואבא לא, או אבא אשם ואמא לא. אפילו שלא אמרת את זה, אבל שלא אפילו יראה שהיא מכירה את הסיבה, כי היא לא אמורה לדעת את הסיבה, היא לא אמורה לדעת, היא אמורה רק משהו אחד, לדעת שאבא ואמא לא הסתדרו, ו... למען כל המערכת המשפחתית, הם הבינו שהדבר הטוב ביותר בינתיים הוא להתגרש. ואז לומר לבת שנכון, אמא אוהבת אותך, אבא אוהב אותך, שניכם. חשוב שזה תמיד דגש מצד שני הכיוונים. כלומר, אנחנו ההורים תמיד נאהב אותך, וגם אם והיה, ואנחנו ההורים נפרדנו, זוגות יכולים להיפרד. אבל הורים מילדים לעולם לא נפרדים. חשוב שהיא לא תהיה איפשהו ברמז גם כן חלק ממערכת הטענות של הגירושים, שהיא לא תשמע לא מהאימא ולא מהאבא למה קרה, איך קרה וכדומה, על מנת שלא יהיה מצב שבו היא צוברת כל מיני כעסים ותסכולים, כי אומרת לעצמה, הוא עשה ככה, היא עשתה ככה, אם היו עושים אחרת היה יותר טוב. יש מקרים אחרים שבהם הילדים מרגישים הרבה מאוד רגשות אשמה. הם אומרים לעצמם, אם הבית יתפרק, כנראה זה בגללנו. לכן גם את זה חשוב לומר לילדים, שזה לא בגללכם. אנחנו ההורים לא הסתדרנו, והחלטנו שלמען כל המשפחה כולה, עדיף שהמשפחה תתפצל. אבל זה לעולם לא אומר שיש פחות אהבה בין הורים, שני ההורים, לילדים. זה לגבי השיחה מולה. חשוב שפעם, פעמיים, תאמר השיחה הזו בצורה שהיא ברורה. כלומר, מצד אחד, לא שהיא שמע, אני לא אומר שאתה אומר את זה, אבל שגם לא היא שמע בדרך רמז, או בצורה עקיפה, שיש איזושהי האשמה שלך, כלפי אשתך לשעבר, כלפי הגרושה, וגם כמובן שעדיף שהיא תעשה ככה, כי אני לא יודע אם היא שומעת אותנו. אז זה לגבי הנקודה הזו. ואז לומר לה שאתה מאוד אוהב אותה, ואתה רוצה את הקשר איתה, ואז...
אני כל הזמן אומר לה את זה. אני כל הזמן אומר לה את זה, וזה עוזר לי 3 דקות, אחר כך עוד הפעם מתחיל להתפרף בצעקות, להתחפויות.
כן, אני מבין. את כל זה אומר לה מה? שאת אומרת, אתה אומר לה כל זמן מה? את מה? שאת אוהב אותה?
אני אבא שלך, אוהב אותה. כן, אני אבא שלך, אוהב אותה.
נכון, זה מצוין. אני מפחד ואני חושש, אני מעלה השערה, אני לא בטוח מה שאני אומר, אני רק מעלה השערה, יכול להיות שאחת הסיבות שהיא מרגישה מתח, כי היא אומרת, לא טוב, אתה, שהיא שומעת, אבא שלי אוהב אותי, יכול להיות שהיא מצד אחד שומעת, כן, אבא שלי אוהב אותי, אבל הוא בא לומר משהו נוסף, הוא בא לומר, הוא אוהב ואמא לא, הוא אוהב, הוא בסדר ואמא לא בסדר, אני מפחד, אני לא בטוח, אבל אני מפחד, חושש, שמה, יכול להיות שהיא מרגישה לפעמים איזשהו מסר סמוי מסוים, ולמה אני אומר את זה? כי כאשר ההורים הם נפרדים, והם לא עושים הגדרה ברורה לילדים לפני הגירושים וגם אחרי הגירושים, שבני הזוג הם התגרשו, אבל לא להכניס וגם לא בצורה סמויה את הוויכוחים בין ההורים לילדים. אני לא אומר שעשית את זה, אני רק אומר כשאם והיה, וזה, גם אם זה לא נעשה, לפעמים הילדים כך הם מבינים, או שההורים יכלו לעשות יותר ואז הם כועסים עליהם, או שהם מאמינים שהם אשימים בכך, אז הם כועסים קצת על עצמם, זה יכול להיות. לכן אני אומר, לפעמים פעם אחת, פעמיים, כדאי לעשות את שיחת ההבהרה שאמרנו. אנחנו ההורים לא הסתדרנו, אבל אנחנו שנינו ההורים אוהבים אותה. חשוב שהיא לא תיכנס לכל נושא הוויכוח, מריבה וכדומה שהוביל לגירושים, לא בצורה כמובן גלויה, גם לא בצורה שהיא סמויה. זה דבר ראשון. דבר שני הייתי אמליץ לך, קח איזשהו פרק זמן מסוים, לדוגמה, חצי שעה. תאמר לבת שלך, את יודעת מה? את רוצה ליחוס עליי? בסדר. בוא נקבע זמן. אנחנו הולכים להיפגש עכשיו ל3-4 שעות הקרובות. אם היה, ואת מרגישה שאת רוצה להוריד את זה לשעתיים, בסדר. בואי, תן לה אולי פעם, פעמיים, שלוש, תוריד את זה לשעתיים. אני נותן המלצה, אתה תבדוק אם זה מתאים או לא מתאים. תוריד את זה לשעתיים. אם היא רוצה, בכל אופן בהצעה, אולי בסוף היא לא תרצה. דבר נוסף תאמר לה, אנחנו נעשה משהו כזה. חצי שעה ראשונה, יש לך תלונה, יש לך כאב, יש לך מצוקה, תגידי, תגידי הכל. אל תגידי חצי מילים, תגידי מה שאת רוצה. אתה תשמע את מה שהיא אומרת, בדרך כלל כשאומרים לאדם, תמקד את כל התלונות שלך, התלונות הן קצת יותר קטנות, כי כשאומרים למקד את הכל, אז למקד את הכל בבת אחת, אז מתברר שאין תמיד כל כך הרבה, אבל בכל אופן, אנחנו נאמר לה, בואי, תגידי כל מה שאת רוצה עכשיו, ואז, חצי שעה לאחר מכן, שנינו אוכלים משהו, שותים משהו, ויוצאים להליכה, יוצאים בטיול, עושים משהו ביחד, וזהו, מתנתקים. זה למען שנינו. תגיד לה, בואי נעשה את זה פעם אחת. פעם אחת, בואי נעשה. חצי שעה כעסים, חצי שעה, תגידי כל מה שאת רוצה. לאחר מכן, מתנתקים, אוכלים משהו, שותים משהו, שומעים מוזיקה, עושים משהו, ואז מתנתקים. מה שאני רוצה לומר כאן, אני רוצה לומר שאנחנו צריכים למצוא את הדרך לאיך אנחנו מחדשים ומחזקים את הקשר שלך איתה, מכיוון שכבר שנה וחצי אתה מרגיש שאתה הולך לאבד אותה. עכשיו, קודם כל, זה רחוק מכנראה להיות דבר שהוא אמיתי, זו הרגשה. זה גיל הנעורים באופן טבעי. בגיל הנעורים, הילדים הם מחפשים את עצמם בתוך מערכות החברה. הם מחפשים לראות האם הם בעלי ערך, בעלי משקל יותר בחברה מאשר בבית. זוהי נקודה אחת. נקודה שנייה, גם הגירושים עצמם, אם והיה והגירושים, הם לא נעשו בצורה שהיא, למען, מזווית ראייה של הילדים, בצורה כזו שבה יש אמרה ברורה, אנחנו הורים נפרדים, אבל ממך לעולם אין ניפרד, שנינו נאהב אותך, כל הזמן, אז אמרה ברורה כזו יכולה גם כן לעזור. עוד אמרה, את לא היית אשמה, ואת לא תהיה אשמה בזה, זה משהו שהוא רק ביני לבין אמא שלך. וזהו, את האמרות האלה כדאי להגדיר אותם, כדאי לומר אותם. אז יש פה כמה וכמה דברים שאנחנו רוצים להתחיל לעשות על מנת לראות אם ישפר את הקשר איתה. ואז המקום הזה אנחנו נרצה לראות איך זה גורם לך להרגיש יותר תחושה של ביטחון, יותר תחושה של רוגע, של שלווה, ואז עם הזמן תחושת הרוגע, תחושת השלווה, האם זה גם משפיע לך תחושת הביטחון שיהיה לך. לגבי, okay. לגבי מה שדיברנו עם הילדה, נגיד חצי שעה, ואז פרק הזמן לאחר מכן, לנסות להיות לשנות קשר, לשנות את המצב רוח. אני אומר, זה יראה מלאכותי, זה לא יראה כל כך פשוט בהתחלה. האם מבחינתך זה נראה לך דבר שהוא הגיוני מבחינתך, אפשרי מבחינתך לנסות?
אני מוכן להכל, בטח.
הבנתי. תראה, אתה צריך לזכור משהו אחד שהוא מהותי. אצל הבת שלך בשלב הזה נראה שיש לה פחות בחירה מאשר לך יש. נראה שלה יש קצת פחות יכולת וכוח להצליח להתמודד עם הקושי הזה מאשר לך יש. כלומר, היא, הבת, יש לה יותר קושי מכיוון שכנראה היא צעירה והיא לא מכירה אופציות אחרות בחיים והיא לא מצליחה, יש לה יותר מצב הרוח שלה וכדומה. באופן טבעי, ככל שאנחנו מתבגרים, יש לנו יותר יכולות רגשיות, שכליות, ולכן אתה יותר בעל בחירה מאשר היא בעלת בחירה. חשוב שאתה תהיה הבן אדם שמנהל את הקשר בינך לבינה. ולכן ניהול הקשר, דוגמה אחת שהבאנו עכשיו, זו דוגמה של ניהול הקשר. אתה מנהל את הקשר מולה. איך אתה מנהל את הקשר? על ידי כך שאתה שם את הגבול שאמרנו מקודם, כמו שאמרנו מקודם. כלומר, מצד אחד, אתה כן בקשר איתה, אתה אומר לה, בבקשה, זה הזמן, חצי שעה, חצי שעה זה זמן, כעסי, מריבות, מה שאת רוצה תגידי, תגידי עכשיו, עכשיו הכל, הכל אפשר להגיד, ואני לא מדבר, ואני שומע, ואני מאזין. היא לא תרזיק מעמד חצי שעה, אחרי 10 דקות לא יהיה הרבה מה להגיד. אבל שהיא תגיד, והיא תחזור, אז עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, מצוין. אבל לאחר מכן, תגיד לה, אנחנו הולכים, שותים, אוכלים משהו, וקדימה, יוצאים, מטיילים, צוחקים, קוראים, עושים משהו ביחד. אנחנו צריכים לצאת מהמעגל הזה. אתה נמצא בתוך מעגל איתה של מתח ושל לחץ. מתח, לחץ. צריך לעצור את זה. איך עוצרים את זה? צריך לעשות משהו. זה לא יעצר לבד. זה לא יעצר עם הזמן בינתיים. אולי עוד כמה שנים שלשניכם יהיה ממש ממש נמאס וקשה, אז זה יכול להוביל למצב שבו תהיה התנתקות של כמה חודשים, ואז לאחר מכן חזרה של מפגש מחודש עם מקום טיפה יותר קל, אבל לא כדאי להגיע למקום הזה חלילה.
הבנתי. עכשיו, תגיד לי, מתי שאני מדבר איתה, איך אני עושה מהתחצפות של הטלפון? אני מתחצף את זה ממש בטלפון. עד כדי כך שאני לא יכול לדבר איתה. ממש התחצפות, רעקות, טונים כאלה, נמאסת.
תראה, אם והיה, והיינו עוסקים בהורות רגילה, אז היינו, בהורות רגילה, כלומר, שני בני זוג מול ילדה בבית, אז היינו יותר מגבילים את נושא ההתחצפות, והיינו אומרים, עם רות בסגנון של, אם את מדברת עליה בצורה הזו, אין תגובה, אין מענה, אני לא מתכוון להתייחס. זה מה שהיינו עושים ברמת העיקרון, אם היינו בתוך הבית. ולמה? כי כך אנחנו מרגילים אותה שהיא צריכה להתיישר אלינו, ולא אנחנו אליה. אבל פה אנחנו במצב טיפה שונה, כי אתה נמצא במצב רגיש יותר, היות שאתה לא נמצא איתה יום יום, ואתה רואה אותה רק פעם ב, פעם בשבוע אם אני מבין נכון, אז אתה רואה אותה רק פעם, נכון, אז אתה מבין אותה רק פעם ב, אז יהיה לך יותר קשה לשים את הגבולות ולומר לה משהו בסגנון של, אם עכשיו את מדבר בסגנון כזה, אני לא מתכוון לדבר, ואני אשמח לדבר, מתי שנחליט שאנחנו נראה בסגנון שמתאים לשנינו. שמתם לב, לא מתי שאת תדבר בצורה נורמלית. חשוב לומר לה, אני לא עכשיו עוצר את השיחה, מתי שתדברי כמו בן אדם, תדברי בצורה נורמלית, אז אני אדבר איתך. זה ודאי שאסור להגיד. למה? מכיוון שאז אתה בעצם אומר לה, את לא נורמלית, אין לך סיבה לחוז, את סתם כועסת. אז כאשר תנתק את הטלפון, היא עכשיו בינה לבין עצמה, היא תיכנס בראש שלה ותאמר מילים כמו, אבא שלי לא מבין אותי, הוא עוד רואה שאני סתם כועסת עליו, הוא לא מבין כמה אני כועסת, ואז היא תיכנס אל תוך מעגל של כעסים יותר ויותר בינה לבין עצמה, ואז היא יחמיר את המצב. לכן, מה שכדאי הוא, ברמת העיקרון, לעצור את השיחה ולומר לה, אם רע בסגנון שאמרנו מקודם, אני אשמח לדבר איתך, אבל בצורה שתהיה מתאימה ונעימה לשנינו. אני סומך עלייך שכן אפשר לדבר בצורה הזו, אבל כעת זה לא עובד, אז נוכל לדבר לאחר מכן, נוכל לדבר עוד שעה, עוד שעתיים. זה התשובה האידיאלית, זו התשובה הטובה ביותר. השאלה, האם א' אתה יכול לעשות דבר כזה? ואם לא, כי אתה מרגיש שאתה רגיש יותר ואתה מפחד שאם תעשה זה תאבד אותה, אז יש דרך נוספת לעשות. השאלה שלי היא קודם כל אליך, האם הדרך הזו נראית בעיניך בסדר? כלומר, האם נראה לך שלא תאבד אותה אם תעשה דבר כזה?
כן, זה בסדר גמור.
אז בסדר גמור, אז אם זה מצוין, אז אין צריך להשתמש בדרך נוספת, אז זו הדרך, אתה תאמר לה, אני רוצה לשמוע אותך, ואם יש לך תלונה, ואם יש לך כאב, אני גם רוצה לפתור את זה. ואם היא אומרת לך משהו בסגנון של, אתה אבא לא אכפתי, ואתה אבא לא רגיש, אתה תאמר לה בקור רוח, אתה תאמר לה, אפילו שזה קשה, אתה תאמר לה ככה, תזכור, כי אתה יש לך בחירה, לה לא בטוח, יש באותה עוצמה של בחירה כמו שלך יש. אתה תאמר לה בצורה רגועה, אתה תאמר לה, אני מבין שאת חושבת שאני לא רגיש, או אני לא אכפתי. איך זה בא ידי ביטוי? איפה זה בא? איך נראה בעינייך אבא רגיש? מה אחרת צריך להיות? אל תשאיר אותה במשפטים מופשטים. תעזור לה שהיא תבטא את זה במילים. אבא רגיש מתקשר כל יום. אבא אכפתי קונה מתנות. לא משנה מה היא תגיד. העיקר שהיא תגיד. ואז נוכל להתייחס. אם היא תגיד, אבא אכפתי מתקשר כל יום. אז נאמר בשמחה רבה. אני מוכן להתקשר כל יום, נמצא זמן ואני אתקשר. היא תאמר, אבא רגיש קונה הרבה מאוד מתנות. אז נאמר, בסדר גמור, אני מבין שבעינייך אבא רגיש קונה הרבה מתנות, אני לא תמיד יכול לקנות ולהניק, אבל אני יכול לנסות לראות איך אפשר מדי פעם אולי טיפה יותר. אני סתם אומר דוגמה, אתה לא חייב לתת את התשובות שכמובן שאני אמרתי, רק אביא דוגמה, איך שהיא תדבר בצורה מופשטת, בסגנון מילים של אתה לא אכפתי ואתה לא רגיש, ואיך אתה מתרגם את זה לשפה שהיא פרירתים. ברגע שזה פרירתים, אתה יכול להתייחס אל מה שהיא אומרת בצורה עניינית יותר. וכל זה מחזיר אותנו להתחלה, שכאשר אתה תרגיש יותר תחושת שליטה, ביטחון בקשר עם הבת, אז יהיה לך פחות דאגות, פחות דאגות יהיה לך יותר קל גם כן להתרכז, כי זו הייתה השאלה הראשונה שעליה דיברנו.
אוקיי.
בסדר.
אוקיי, בשעה השנייה, אוקיי, ושאל עוד שאלה, בגלל שאני שוכח המון המון דברים, כאילו מה אני עושה עם זה, אני שוכח ככה.
אז תראה, אנחנו צריכים לעשות להפסקה קטנה, אתה יכול... אוקיי. אנחנו צריכים לצאת להפסקה, אחר כך יש לנו עוד מאזינים, אז אני לא יודע אם אנחנו נספיק לדבר. אם נספיק, אנחנו נעלה אותך עוד פעם, בעזרת השם, בסדר? אנחנו רוצים להפסקה, ובעזרת השם, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
אדוני, לא כך מכינים הרצאה. זה שאתה למדת יפה סוגיה מסוימת על כל רבדיה, זה לא בהכרח מעניין את המאזינים. אז תבחר נושא שבאמת נוגע ומסקרן.
להגדיר מה המטרה שלי בהרצאה, מה אני רוצה להעביר פה, מה הפואנטה שלי.
לראשונה בשידור, המרצה, הסודות שיהפכו כל דרשה לנאום בלתי נשכח. הרב אליעזר איזיקוביץ', הרב דוקטור דניאל נשיא ובחירי המרצים של ערכים בסדרת תוכניות מרתקת על אומנות הדיבור בציבור. פרק הבא, כיצד מרתקים קהל, על חשיבות הקריזמה, קצב הדיבור, הטון ויצירת דרמה. המרצה, יום ראשון, 22:00, כאן בקול חי.
איחוד הצלה יוצא במיזם מיוחד, מוסד בטוח. כל מורה ומחנך בישראל ידע לבצע החייאה ופעולות נוספות מצילות חיים עד להגעת הצוותים הרפואיים. לפרטים צלצלו. 053-310-8793 053-310-8793
דלתות פנים קונים פעם ב-15 שנים. שלום, כאן מושי גלמין. אני מעדיף וממליץ ללקוחות על דלתות פנים חמדיה. רק לדלתות חמדיה יש גם דלתות פטנט אקוסטיות מונות רעשים, גם דלתות פנים עמידות במים, וגם מגוון העיצובים והצבעים הגדול בישראל.
ישראל עוברת לדלתות חמדיה, מבחר דלתות הפנים הגדול בישראל.
הרבה יותר אפשרויות.
אתה, כן כן, אתה. תמיד חלמת לעבוד במשרד פרסום מוביל, לבנות קמפיינים מנצחים, לעשות יחסי ציבור לחברות המובילות במשק או בתחום הפוליטי?
כמה פעמים שמעת את התשדיר הזה ואמרת לעצמך, זה מה שאני רוצה לעשות. אז קדימה, ההרשמה למחזור 10 בקורס פרסום ויחסי ציבור בניהולו של איתן דובקין בעיצומה. איפה הבוגרים שלנו עובדים? איפה לא? בכל תעשיית הפרסום. לפרטים והרשמה חייגו כעת. 03-579-2111. הבית ספר של איגוד חברות הפרסום. 03-579-2111.
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה, בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
כשמדובר בסמארטפון כשר, אל תתפשר. בשביל זה יש אסקן, המאושר על ידי גדולי הרבנים. רק באסקן, סמסונג גלקסי כשר באיכות שלא הכרת, והיחיד באחריות היבואן הרשמי. ועכשיו, גלישה כשרה בדפדפן ומגוון מכשירים החל ב-799 שקלים. להצטרפות חייגו 02-940-4050, באתר אסקן ובסניפים נבחרים של רשת מחסני חשמל. אם צריך, שיהיה אסקן.
קק"ל מציינת 115 שנה ומזמינה אתכם לחגיגות ט"ו בשבט עם מגוון חוויות שקק"ל לכם על הזמן. אתם מוזמנים להיכנס לפארקים וליערות של קק"ל. הכניסה חופשית.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה ויושב ראש מרכז הישגים.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9.
שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב.
שלום.
וברכה.
כן, יש לי שאלה.
כן.
רציתי לשאול על ילד בן 10 שהוא קורא הרבה עיתונים ומאוד מאוד מעודכן בכל הידיעות, הכל הכל, והוא בגלל לא. זה
כן.
מפחד, והוא כל מה רוצה, קשה לו להירדם, אז הוא רוצה לישון במיטה של האמא שלו.
כן.
והוא בעצם ממש קשה לו להירדם, ואפילו אחרי שהוא נרדם, אז הוא מתעורר עוד פעם באמצע הלילה, והוא לא מצליח להירדם, ממש מסתובב בבית, במים ככה, שעתיים, ממש קשה לו הדבר הזה. מה יש לכם להציע?
קודם כל שיפסיק לקרוא את העיתונים.
זהו, הם כל המשפחה כאלה, משפחה שפשוט, האמא, אבא, יש להם עוד בת נשואה, בחורה, הוא הילד הכי קטן, וממש כל הזמן שם קוראים עיתונים. אי אפשר להוציא אותם מזה. אלא משהו יותר לעומק, חוץ מ...
זה לגמרי, זה לעומק. לקרוא...
כן?
ודאי שכן. אין אפשרות להיחשף לעיתונות שיש בה דיבורים על פיגועים ועל לחצים ועל מתחים חילה וכדומה, ועם כבודם במקומה מונח של המדיה בצורה זו או אחרת, באופן טבעי מנסה למשוך את תשומת הלב של האדם, והיא לא תמשוך אותו בתשומת לב כאשר היא תאמר דברים בצורה יבשה ועניינית, אלא רק כאשר היא תעצים את זה ותאמר כמה זה דרמטי וכמה זה מסוכן ואיך הולכת מפנה בכל העולם כולו, ואם לא נעשה שינוי מהיר אז מי יודע מה יהיה. אם לא, ככה שום דבר לא ימשוך את תשומת הלב של הקורא, ולכן אז באופן טבעי ככה זה בנוי. אדם מבוגר, למרות שהוא קורא את זה, אם הוא לא ער לכך, בכל אופן הוא עושה את ההבחנה, אומר לעצמו עוד הבחנה, עוד כתבה, עוד אמרה, עוד ידיעה שאומרת שהמצב יהיה דרמטי. ואנחנו יודעים שמחר מחרתיים משום דבר כנראה לא יקרה, ומה שהיה הוא שהוא יהיה ונמשיך לחיות חיים כשגרתה, אבל הילד לא מצליח לעשות את ההבחנה הזו, לא מצליח לראות את זה בצורה הזו, לכן זה דבר מהותי מצד הילד. ילדים בגילאים אלה לא אמורים לדעת את כל הפרטים של כל מה שקורה לא טוב שהם קוראים יותר מדי עיתונים. בעיקר שהם רואים את התוצאה הזו. אני מתייחס רק בנושא הפחדים.
אתה אומר רק להפסיק לקרוא עיתונים.
לא, אני לא אומר רק, אבל אני אומר קודם כל צריך להתחיל מזה. זה בסיס.
להתחיל מזה.
ודאי שזה בסיס מהותי.
זה הבסיס, אתה אומר.
זה בסיס מהותי. זה בסיס שצריך להתחיל איתו. עכשיו, בהקשר הזה חשוב גם כן שההורים עצמם יאסרו לילדים ויאמרו לו. כן, אנחנו בית שקורא עיתונים, אנחנו חשובים לקרוא עיתונים, אנחנו אוהבים לקרוא עיתונים, לא משנה מה תהיה הגדרה שהם יגדירו, אבל אתה בגיל שלך לא. שיקנו לו, יביאו לו, לא משנה איך, את הספרים שמתאימים, לא. הוא לא אמור לקרוא עיתונים. אם רוצים, שישיגו לו את העיתון בשביל הגיל שלו, שיקחו איזשהו פרק או חלק מסוים מהעיתון שיכול לקרוא, וזהו. ולהיות נחוש ועקבי בנושא הזה.
אבל עכשיו הוא כבר יש לו את הפחדים בזה, אז בוא נגיד מהיום הוא לא יקרא את העיתון, אבל איך להוציא אותו מהמס...
אז קודם כל הוא לא יקרא את העיתון מהיום, אבל זה גם לא תהיה תוצאה במיידי, קח טיפה זמן. זוהי נקודה אחת. נקודה נוספת, יש לראות מה קורה עם הילד עצמו. האם יש לו מתחים, האם יש לחצים, האם בחינה חברתית הוא בסדר. מהבחינות האלה, מה, ממה שידוע לך, מה קורה שם?
מבחינה חברתית, כן. אני חושבת שהוא ככה די חברותי.
מרגיש טוב סך הכל.
כן.
מצוין. בבית, מחוץ לבית, בגדול נראה לך שהוא מרגיש טוב.
כן, רק הוא בן יחיד, כאילו זה אולי כמו בן יחיד, אבל בן החיות, כן? אבל גדולות.
כן,
אבל,
הוא הבן יודע... האחרון.
כן.
כן.
אז, אבל כאילו הדבר הזה, כל הזמן הוא הולך עם הפחדים האלה, אז איך להוציא לו את הפחדים האלה?
הפחדים רק בלילה, או יש משהו גם כן ביום?
ביום הוא גם די חושב על זה, כי הוא כל הזמן
הוא חושב על מה
זה... מהדבר הזה, הוא גם מבולבל מהחוסר שינה, אני חושבת.
בסדר. כשאת אומרת הוא מעורר מהדבר הזה, מה זה הדבר הזה?
מה זה הדבר הזה? נגיד היה, יש את החדשות של דייש למשל, או, אז הוא מפחד מה...
מובן.
דברים, או כל מיני דברים כאלה.
הבנתי. טוב, הוא קורא את החדשות הטובות.
כן, הוא
קורא את החדשות
הכי מסעירות.
כן, הכי מסעירות לצערנו. אז קודם כל ודאי שאנחנו צריכים לעשות את הדבר הראשון שאמרנו. אני לא אומר שבגלל זה ילד יהיה מנותק המציאות, ילד ידע בכל אופן את כל הפרטים שישנם. אבל זוהי נקודה אחת. נקודה שנייה, חשוב גם כן שההורים ירגיעו את הילד. מה זאת אומרת? שההורים יגידו לו, זה נכון, יש דאעש. יחד עם זאת, חשוב שההורים ייתנו לילד תחושת ביטחון. זה קורה, אבל זה קורה שם, זה לא קורה פה. אפשר עכשיו לומר, אפשר לומר את זה בשני אופנים. אפשר לומר באופן אחד, זה אופן שמבוגרים בדרך כלל יבינו את זה. יש, הקדוש ברוך הוא עשה, עושה ויעשה לכל המעשים, השגחה פרטית, והקדוש ברוך הוא משגיח על כל אחד ואחד, ומשגיח על עם ישראל, זה באופן כללי. אבל לילדים בדרך כלל, זה לא בטוח תמיד יעזור, מכיוון שהם זקוקים, נקרא לזה משהו שטיפה יותר נזיל מבחינתם. הם צריכים משהו, הגדרה יותר ברורה. הם צריכים יותר ברור להם, מוחשי להם. ולכן, אפילו אם זה לא ההגדרה הכי נכונה, כן, אנחנו יודעים שההגדרה הכי נכונה היא שהקדוש ברוך הוא שומר עלינו, אבל מצד הילדים לומר להם, אתה בתוך בית, ואתה בתוך משפחה, ואתה באזור, ואתה בחברה, ואתה בקהילה, וזה לא קורה פה, וזה רק סיפורים שמספרים שם, והעולם מכיל 7 מיליארד אנשים בעולם, ומתוך כל האנשים בעולם, הסבירות שזה יקרה היא סבירות מאוד נמוכה, לא יודע, המילה הסבירות היא מובנת לו, אבל העיקרון הוא, הסיכוי שזה יקרה הוא מאוד נמוך, כלומר, יש מקום להורים לדבר על זה, להסביר, לשבת עם הילד, אפילו שני ההורים ישבו איתו סביב השולחן, וידברו איתו, שידבר על הפחדים שלו, שידבר ממה אתה מפחד, ממה אתה חושש. ברגע שהוא ידבר על זה, זה יעזור. למה? ברגע שהוא ידבר, פעם אחת, עד הסוף, לא לעצור אותו, לא כל פעם להגיד לו, כן, אבל אין סיכוי, וזה לא יהיה, להגיד בסוף, אבל קודם כל, שהוא ידבר, יביע את עצמו. עצם זה שהוא מדבר על זה, עצם זה שהוא מדבר על הפחד ועל החשש, זה עצמו מרגיע קצת. למה? כי ברגע שמדברים על פחד, אז הפחד פחות מפחיד. אחד מהדברים והכוחות שיש לפחד זה אי הידיעה. וכשמדברים עליו זה כבר עוזר. אז זוהי נקודה אחת, לדבר על זה, זה כבר יעזור לו טיפה יותר להירגע. נקודה נוספת, לאחר מכן שההורים אמרו לו, אנחנו מבינים אותך, לשים לו יד על הכתף, אפשר לחבק אותו. ואז לומר לו, אתה יודע, דבר כזה, הסיכוי שזה יקרה, זה קורה רק במקומות מסוימות, וזה קורה פעם ב, וזה רחוק כל כך, ויש פה מיליונים של אנשים שחיים כאן, במדינה הזו, ומדינות אחרות בעולם, וזה לא קורה להם, והם חיים, והם גדלים, והם מתפתחים, מגיל קטן עד גיל מבוגר, והם חיים, ויש להם את העשייה שלהם, וכו' וכו'. כלומר, לנסות להמחיש את הרעיון הזה, לתת לו איזושהי תחושת ביטחון. איך הביטחון? הביטחון הוא, תראה את היום יום שלך, את החיים שלך, זה עצמו יעזור לו טיפה יותר מהביטחון. אז אמרנו, ההתנתקות מהעיתונים, לתת לו לדבר על הפחדים שלו, דיברנו על כך שגם אנחנו נשים אותו לפרופורציה, ידי כך שאנחנו נסביר לו את מה ש... את הדיבורים האלה שדיברנו כעת. ודבר אחרון, חשוב לא לאפשר לו להגיע לישון אצל ההורים שלו. חשוב לו להגיד לו, כן, גם אם מפחד, לכל היותר ההורים יחזירו אותו למיטה, אולי יחכו מחוץ לחדר שלו כמה דקות עד שהוא ירדם, אבל לא לאפשר לו לחזור. אני אומר, זה נכון, זה טיפה קשה להורים לקום באמצע הלילה, בשתיים בלילה לדוגמה, וללוות אותו, אבל זה יהיה יותר קל לטווח ארוך. כדאי, לדוגמה, בשתיים בלילה, כאשר הוא מתעורר, להחזיר אותו, ואחרי שמחזירים אותו, אם ואב הוא לא נרדם כי הוא מפחד, לחכות מחוץ לחדר, 5 דקות, 10 דקות, הוא נרדם שוב, ואז עוד פעם, לילה, 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 עד שבהדרגתיות, גם מבחינה טכנית יהיה לו קל יותר לחזור ולישון במיטה שלו. כאן תוכניתנו מגיעה לסיומה, תודה רבה לכל המאזינים, לכם, בצוות, מנדי אור, דוד זרובל, היו ברוכים.
מדבר אליי, קולך תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, קולך תמיד איתי, קולך.
קולך תמיד איתי. בליל שישי הקרוב מדברים על חינוך. המרצה ואיש החינוך הרב אברהם ברזילאי בתוכנית מיוחדת על ט"ו בשבט וחינוך, משמעות חלוקת התעודות והיחס הנכון של ההורים והתלמידים, בהשתתפות רבנים ואנשי הוראה. ליל שישי חינוכי, יום חמישי 10 בלילה, כאן בקול חי.
האם המוסד שלך בטוח? איחוד הצלה משיק את מיזם מוסד בטוח בכל רחבי הארץ במטרה להנגיש ציוד רפואי מתקדם לכל מוסד ולכל בית ספר. לפרטים חייגו 053-310-8793, 053-310-8793.
מה זה נתץ? אתם כבר יודעים. נתיב תחבורה ציבורית. כדאי שתדעו כי בנתצים בכביש החוף, באיילון דרומה וברחבי תל אביב, מופעלות מצלמות אוטומטיות והכנס נשלח מיד. אז אם אתם ברכב פרטי, אין לכם מה לחפש שם. נתצת, שילמת. מפנים דרך לתחבורה הציבורית. משרד התחבורה, mot.gov.il.
במסגרת תרגיל ארצי לרעידת אדמה של מוסדות החינוך בארץ שיתקיים עם ירצה השם ביום שלישי י"ח בשבט 24 בפברואר למניינם, ייכללו גם מוסדות חינוך בבני ברק לבדיקת היערכותם בתחום זה. כחלק מהתרגיל ביום זה בשעה 10 בבוקר לא תשמע צפירה, אך 45 מערכות רעידת אדמה שהותקנו במוסדות חינוך ברחבי העיר יחיזו פעמים אחדות רעידת אדמה נא לצאת מהמבנה. מדובר בתרגיל בלבד המיועד לבחינת היערכות של התלמידים, אך כמובן אין מקום ליצירה פאניקה ובהלה. התרגיל לטובתנו אך לא להפחידנו, בתקווה להבנה והרגיעה. עיריית בני ברק.
קק"ל מציינת 115 שנה ומזמינה אתכם לחגיגות ט"ו בשבט עם מגוון חוויות שקק"ל לכם על הזמן. אתם מוזמנים להיכנס לפארקים וליערות של קק"ל. הכניסה חופשית.
דלתות פנים קונים פעם ב-15 שנים. שלום, כאן משה גלמין. אני מעדיף וממליץ ללקוחות על דלתות פנים חמדיה. רק לדלתות חמדיה יש גם דלתות פטנט אקוסטיות מונות רעשים, גם דלתות פנים עמידות במים, וגם מגוון העיצובים והצבעים הגדול בישראל.
ישראל עוברת לדלתות חמדיה, מבחר דלתות הפנים הגדול בישראל.
הרבה יותר אפשרויות.
דלתות חמדיה.
יש לכם דלתות פנדור בבית?
פנדור, חברת הדלתות הגדולה בישראל.
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה, בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
ביום חמישי מתחילים בוקר חדש. יוסי אליטוב ואריה ארליך בתוכנית אקטואליה חדשה. סיכום השבוע החולף עם אנשי ואירועי השבוע בשילוב פרשנות מרתקת בזווית תורנית וייחודית. חמישי בשניים, כל יום חמישי, דקה לשמונה, רק כאן בקול חי.
בכל מקום תמיד איתי, בכל שעה בשבילי, קול חי בקצב שלי. דברי תורה והלכה, גם אמונה וביטחון, מדברים לכל אחד בתדר הנכון. כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי.
חדשות כל חי, השעה 12.
לילה טוב ושלום רב לכם, באולפן נדב ארבל עם סיכום חדשות הערב והלילה. מערכת כיפת ברזל ירתה הערב שלוש רקטות שנורו לעבר